הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
כל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק ה-15 מהלכות איסורי ביה. בפרק זה מדבר הרמב״ם על דיני הממזרים, על הגדרת ממזר ודין הנישואין עם ממזר, סוגי הממזרים השונים, הנאמנות להחזיק אדם ככשר או כממזר, ובסיום הפרק מדבר הרמב״ם על היתר הנישואין של ספק ממזר ושאר הספקות. פותח הרמב״ם בהלכה א', איזהו ממזר האמור בתורה, שעליו נאמר בתורה בפרשת כי תצא לא יבוא ממזר בקהל השם, שאסור לישראלים להתחתן איתו. זה הבא, דהיינו הנולד, מערבה מן ההריות שהתורה אסרה את ביאתם וחיבה עליהם כרת. חוץ מן הנידה, שאף על פי שגם מערבה וחייבים על ביאתה כרת, הרי מכיוון שקידושין תופסים בה, הרי הבן ממנה פגום שהוא מקולקל ואינו מיוחס, אך אינו ממזר ומותר לישראלים להתחתן עמו, ואף לכהן מותר להתחתן מבת הנולדת מהנידה. אבל הבעל שאר ההריות, בין באונס, בין ברצון, בין בזדון, בין בשגגה וכל אילו, בין של הבועל ובין של הניבלת, הרי הולד ממזר, שהחילוק בין כל אילו הוא רק לגבי העונש, התלוי בחומרת העבירה מבחינת העושה. אך למעשה, בכל מצב של בעילת ערווה, נוצר הולד שהוא פגוע מאוד מבחינה רוחנית, וזהו הממזר שאסור לבוא בקהל השם. ואחד זכרים ואחד נקבות שנולדו מאיסור הערווה, הרי נסורין לעולם, שנאמר לא יבוא ממזר בקהל השם גם דור עשירי, כלומר לעולם, שגם בני בניהם וצאצאיהם לעולם ועד אסורים לבוא בקהל ישראל. הלכה ב', אחד ממזר שנשא ישראלית, או ישראלי שנשא ממזרת, כיוון שבעלו אחר הקידושין לוקין, משום שעברו על עליו דאורייתא שלא יבוא ממזר בקהל השם, אבל אם קידש ולא בעל אינו לוקה, משום שעיקר המעשה האסור הוא בבעילה. ואם בעל ולא קידש, אינן לוקין משום ממזרות, משום שנאמר לא יבוא ממזר בקהל השם, ומשמע בבעילה שעל ידי קידושין. שאין לך בכל חייבי להבין שאין בהם חיוב קראת מי שלוקה על בעילה בלא קידושין, משום שגם בהם נאמר לשונות שלא תיקח ולא תהיה וכדומה שמשמע קידושין, אלא כהן גדול באלמנה, שנאמר באיסורו לא יחלל, שכיוון שבעלה חיללה ופסלה לכהונה, כמו שהתבאר בפרק י"ז. והמחזיר גרושתו משנישאת לאחר, אף על פי שנאמר בתועבה היא, כפי שנאמר בנוגע לעריות, מכל מקום הולד כשר ואינו ממזר, שהרי אינה ערווה, ודורשים תועבה היא, שהיא תועבה, ואין בניה תועבים. הלכה ג' גוי ועבד כנעני הבעל בת ישראל, הולד כשר משום שהולכים אחר אמו, בין שהאישה פנויה בין באשת איש. דאף שישראל הבעל אשת איש הולד ממזר, הרי הכלל הוא שאין מחשיבים כלל את הגוי ואת העבד, דהולד מתייחס אחר אמו בלבד שהיא ישראלית כשרה. ובין שבא עליה באונס, בין שבא עליה ברצון, הרי הולד מתייחס אחר אמו והוא ישראל כשר. וגוי ועבד הבאים על הממזרת, הרי הולד ממזר, משום שכאמור, הולד במקרה כזה מתייחס לגמרי אחרי אמו, ולפיכך הוא ממזר כאמו. והממזר הבא על הגויה, הרי הולד גוי, משום שבין ישראל לאומות הולכים אחריהם, נתגייר הולד, הרי הוא כשר כשאר גרים, ואם הממזר בא על השפחה הכנענית, הרי הולד עבד כנעני כאמו, ואם שחררו הבעלים את הולד, הרי הולד כשר, כי שאר עבדים משוחררים ומותר בבת ישראל. דכאשר ישראל או ישראלית הם ממזרים, הרי איסורם הוא איסור עולם להם ולבניהם אחריהם. אך כאשר מדובר בגוי או בעבד כנעני שאין שייך בו דין ממזרות, באם הוא מתגייר או משתחרר, הרי הוא הופך להיות ישראל גמור וכשר לכל דבר. ממשיך הרמב״ם בהלכה ד', זה הכלל, בין הבא עדיין הולד הנולד מן העבד או מן הגוי, שהאבא הוא עבד כנעני או גוי, או מן השפחה הכנענית, או מן הגויה, הרי הוא כאמו ואין משגיחין עליו. שבכל מצב של ילד שנולד מבעילה של יהודים, גוי או עם עבד, הרי תמיד הולכים לגמרי אחר האם ולא אחר האב, שבאם האם היא ישראלית, הרי גם הבן הוא ישראלי, ובאם האם היא גויה, הבן הוא גוי, ובאם האם היא שפחה כנענית, הרי הבן עבד כנעני. ולפי דבר זה, התירו החכמים לממזר לישא שפחה כנענית. אף על פי שכפי שלמדנו, הם מסרו לישראל אחרת השפחה הכנענית, כדי לתאר את בניו, כדי שבניו יוכלו להתחתן עם ישראלים. וכאשר הממזר נושא את השפחה הכנענית שלו, הרי הוא, הבעלים הממזר, משחרר אותם את בניו העבדים שנולדו מהשפחה, ונמצאו בני חורין, והם ישראלים כשרים שהם יכולים להתחתן עם כל יהודי, וחכמים לא גזרו על השפחה לממזר מפני תקנת הבנים, כדי לתקנם לנישואים שיהיו כשרים לנישואים עם כל ישראל. הלכה, מי שחציו עבד כנעני וחציו בן חורין, שהיה עבד של שני שותפים ואחד מהם שחררו, הבעל אשת איש ונולד לו בן, אותו הבן אין לו תקנה שאין שום דרך להכשירו לנישואין, מפני שצד ממזרות, שמצד חציו הבן חורין של אביו, הרי הבן ממזר, כדין ישראל הבעל אשת איש, וצד כשרות שמצד חציו העבד, הרי הוולד הוא עבד, מעורבין בו בוולד, דיינו שהוולד הוא חצי ישראל ממזר, וחצי עבד כנעני. לפיכך, אסור בשפחה כנענית מפני צד הישראל שבו, והוא אסור כמובן גם בישראלית, וגם באם אדונו ישחררו, שהוא יהיה ישראל גמור, הרי הוא עדיין יישאר חצי ממזר, ויהיה אסור בישראלית, ונמצאו בניו כמותו לעולם, שגם בהם יהיה מעורב צד ממזרות, וגם הם לא יוכלו להתחתן לא עם ישראלית, מפני צד הממזרות, ולא עם שפחה, מפני צד הישראל הקשר שבהם. והאפשרות של אותו הבן להתחתן לאחר שנשתחרר הוא רק עם גיורת, שהרי ממזר מותר בגיורת, וכך גם יהיה דינם של בניו. על החבב, גוי הבעל השפחה הכנענית שטבלה לשם עבדות, הרי זה הבלד שנולד להם עבד כנעני, ועבד כנעני שטבל לשם עבדות שבעל הגויה, הבלד גוי, שגם בביה שבין עבדים כנעניים לגויים, הכלל הוא שאלך אחריהם. אבל גוי הבעל שפחה גויה גמורה, שלא טבלה לשם עבדות, ואין לה דין ישראל אף במקצת, או עבד גוי גמור, שבעל גויה בת חורין, הרי מכיוון שהנה והן ההם הם גויים, הרי דינם הוא כהכלל שבין הגויים עצמם מלך אחר הזכר, ולפיכך יחוסו יהיה כשל אביו, ונפקמינה לעניין גר המוני וכדומה. אך לעניין אם הוא יהיה עבד או בן חורין, הדבר נקבע לפי ההם. על החזיין, ממזר מותר לישא גיורת, וכן הממזרת מותרת לגר, והבנים משניהם ממזרים, משום שהוולד הולך אחר הפגום, שכאשר אחד ההורים הוא פגום שהוא ממזר, הרי אף שההורה השני הוא כשר, הבן הולך אחר הפגום והוא נעשה גם ממזר. והמקור לכך שממזר מותר לישא גיורת, משום שנאמר לא יבוא ממזר בקהל השם, וקהל גרים אינו קרוי קהל השם. הלכה אחת, גיורת שניסית לגר והולידו בן, אף על פי שהורתו ולידתו בקדושה, שהוריו התגיירו עוד לפני שהאישה הרתה, הרי זה מותר בממזרת כדין גר, וכן בן בן בנו, דיינו הנין של הגרים, עד שישתקע השם גירותו ממנו, שישכחו שאבותיו היו גרים, ולא יוודע שהוא גר, שהרואה יאמר ישראל נושא ממזרת, ואחר כך דיינו ואז יאסר בממזרת כדין ישראל. אך זהו בתנאי ש... שההורים גרים משני הצדדים, ואחד הגרים ואחד העבדים הכנעניים המשוחררים דין אחד לכולן, שעבד כנעני משוחרר הוא כגר לכל דבר ועניין, מה שאסור לגר אסור עליו, ומה שמותר לגר מותר לו, ולפיכך אף עבד כנעני משוחרר מותר בממזרת. הלכה תת, גר שנשא בת ישראל, או ישראל שנשא גיורת, שכמובן הדבר מותר לכתחילה ואין בזה שום בעיה, הרי הוולד ישראל לכל דבר ואסור בממזרת, משום שההיתר של זרו של הגר בממזרת הוא רק כאשר שני ההורים הם גרים, אך כאשר אחד ההורים הוא ישראל, הרי הם בכלל קהל השם. הלכה יוד, שלושה מיני ממזרים הם ממזר ודאי וממזר ספק וממזר מדברי סופרים. איזהו ממזר ודאי? זה שבא שנולד מן הערווה הוודאית, מאחת שהיא בוודאות ערווה עליו על פי מה שכתוב בתורה, כמו שביארנו בהלכה א', וממזר ספק, זה שבא דיינו שנולד מספק ערווה, כגון הבעל האישה שנתקדשה ספק קידושין והיא ספק אשת איש, או נתגרשה ספק גירושין שגם היא ספק אשת איש, וכיוצא בהן. וממזר מדברי סופרים מדרבנן הוא כגון האישה ששמע שמת בעלה ונישאת לבעל שני, והרי בעלה הראשון קיים, דאף שמהתורה היא נשואה לראשון בלבד ולא חלו כלל קידושיו של השני, הרי מדרבנן אסור לראשון לבוא עליה, ובאים בא עליה בעלה הראשון והיא תחת השני, הרי נחשבת לאשת איש של השני מדי רבנן, ולפיכך הרי הבן מהראשון ממזר מדברי סופרים. הלכה י' אישה פנויה שנתעברה מזנות, ואמרו לה מהו העובר הזה או הילוד הזה, ממי התעברת או אם כבר ילדה, מי הוא אביו של הוולד הזה. אם אמרה בן כשר הוא משום שלישראל כשר נבלתי, הרי זו נאמנת והבן כשר, משום שהאם נאמנת להתיר את בנה, ואף על פי שרוב העיר שזינתה בה פסולים, שגרים בממזרים או נתינים. והסיבה שהאם נאמנת הוא משום שספק ממזר מותר מן התורה. כפי שהגמרא בקידושין דורשת לא יבוא ממזר, ממזר ודאי ולא ממזר ספק. והאיסור של ספק ממזר לבוא בקהל הוא רק מדרבנן, וחכמים קיבלו את נאמנותה שלהם בזה. ממשיך הרמב״ם בהלכה י"ב, ואם לא נבדקה אמו עד שמתה, או שהייתה חרשת שאינה נחשבת לבת דעת, או אילמת שאף אם היא מרמזת שלקשר היא נבלה, אין אנו מקבלים את עדותה מכיוון שהיא לא רגילה עם בני אדם ואינה מבחנת בין כשר לפסול, או שהייתה אם שותה, או שאמרה לפלוני הממזר נבלתי וממנו הגיע ולד זה, או לפלוני הנתין הגבעוני שגם אז הולד פסול, אפילו אותו פלוני מודה שהוא ממנו, הרי זה הילוד ספק ממזר. והטעם שאין אמו נאמנת לאוסרו הוא משום שייתכן שכשם שזינתה עם זה האסור שהודה לה, כך היא זינתה עם אדם אחר שהוא כשר, ואז הולד הוא כשר. והטעם שלא האמינו לה לומר שהיא זינתה רק עם הממזר הזה, ולעשותו ודאי ממזר שיהיה מותר בממזרת, משום שאיסור ספק ממזר בממזרת הוא מהתורה, ולפיכך אי אפשר להאמין את האישה בזה. בשונה מאיסור ספק ממזר בקשרה, שהוא רק מדרבנן, ולפיכך כאמור האמינו לה החכמים לומר שאינו ממזר. ובלעד זה הוא הנקרא שטוקי, ששותק מלדבר על אביו, משום שמכיר את אמו, ואינו מכיר את אביו ודאי, שאינו מכיר את אביו בוודאות. המשיך הרמב״ם בהלכה י"ג, וכן הבן הנמצא בשוק, והוא הנקרא הסופי, שנאסף מהשוק ואיננו יודעים מי הם הוריו, הרי הוא ספק ממזר, שאיננו יודעים מהו, דהיינו ממי הוא נולד, שהרי כאן איננו יודעים לא מי הוא אביו ולא מי אמו. הלכה י' פנויה שזינתה ואמרה בן זה בן שנולד מפלוני הוא, עם אותו פלוני כשר, הרי הבן כשר כאמור שהם נאמנת להכשיר את בנה, אך אינה נאמנת להיות זה בנו של פלוני שיחשב לבנו לעניין ירושה, איבום וחליצה וכדומה. מחדש הרמב״ם ויראה לי שחוששים לדבריה שייתכן שהוא בנו של אותו פלוני, ויהיה הבן אסור בקרובות אותו פלוני מספק שמה הוא אביו, ועם אותו פלוני פלוני ממזר, אינה נאמנת להיות הבן ממזר ודאי על פיה, כמו שביארנו בהלכה י"ב, אלא יהיה ספק ממזר, כאמור שאין כוח ביד האם להחשיבו כממזר ודאי לעניין שיהיה מותר בממזרת. הלכה תתווה, אבל אב שהוחזק שידוע לנו שזה בנו, ואמר בני זה ממזר הוא נאמן, ואם יש לבן בנים, אינו נאמן לאוסרם, משום שלא האמינה אותו התורה אלא על בנו, שנאמר בפרשת כי תצא, כי את הבחור בן הסנועה יקיר, דיינו יקירנו לאחרים, דיינו שהאב נאמן להעיד על בנו גם לאחרים, והוא נאמן לא רק להגיד שהוא בחור, אלא לומר גם שהוא בן הסנועה, דיינו שסנועה בנישואיה, ולפיכך הוא ממזר. וכפי שממשיך הרמב״ם בהלכת את זין, הוא חשם שהאב נאמן לומר בני זה בחור, ועל פיו הוא מקבל פי שניים בירושה, כך נאמן לומר בני זה ממזר ולאוסרו, או בן גרושה או בן חלוצה הוא, שאם האב כהן הרי בנו אז חלל. וכן אם הייתה אשתו מעוברת, נאמן לומר הוא בר זה אינו בני, אלא אשתי זינתה, ולפיכך ממזר הוא, ויהיה ממזר ודאי, משום שהאב נאמן לאסור את בנו מתורת ודאי, שהרי הדבר מפורש בתורה. והאומר על עצמו שהוא ממזר, נאמן לאסור את עצמו להתחתן בבת ישראל, אך יהיה אסור בממזרת, משום שהוא נאמן רק לאסור את עצמו, מדין שוויה נפשי חתיכה די סורה, אך לא להתיר את עצמו. והוא יהיה אסור בממזרת, עד שיוודא ודאי שהוא ממזר, ובנו כמוהו. ואם יש לו בני בנים, אינו נאמן לפסול בני בניו, משום שהתורה נתנה לו נאמנות רק על בניו, וממילא במקרה כזה לא יפסול אלא את עצמו, שגם את בנו איננו יכול לפסול במקרה כזה, שעל ידי זה הוא פוסל גם את נכדיו. הלכה י"ז, הרוסה שנתעברה והיא בבית אביה, שיש לדין של אשת איש אם בא לאדם זר הולד ממזר, הרי הולד בחזקת ממזר, אכן הוא ממזר ודאי, משום שייתכן שהוא נולד מהרוסה, ולפיכך הוא אסור בבת ישראל ואסור בממזרת, ואם נבדקה שנשאלה אם ואמרה מהרוסינית אברתי, נאמנת להתיר את הולד והולד כשר, כאמור בהלכה י"א שחכמים האמינו את האם להכשיר את בנה. והיא מכחישה הרוס ואמר מעולם לא באתי עליה, ובנה איננו ממני. הרי הולד ממזר, שאפילו היה בחזקת בנו, שהיה ידוע לנו שהוא בנו, ואמר בני זה ממזר, נאמן לאוסרו, ולפיכך הוא נאמן לומר שהוא איננו ממנו והוא ממזר. דממה נפשך, באם אינו בנו, הרי הוא ודאי ממזר, והאפשרות היחידה להכשירו היא לומר שהוא נולד ממנו, אבל אז אנו צריכים להאמין לאב שהוא ממזר. והאישה אינה בחזקת זונה, משום אמירתו שהוולד הוא לא ממנו, ואז יש את איש שזינתה והיא אסורה לכהן, אלא נאמנת לומר לארוס נבלתי ואינה זונה. והתורה נתנה נאמנות לאב רק בנוגע לבן, אכן לו כוח לפסול את האישה. וזהו דין פלגיני נאמנות, שמחלקים את נאמנותו, שהוא נאמן לעניין מה שהתורה נתנה לו כוח על כך, אך לא לעניין אחר, אף ששני הדברים תלויים באותה שאלה האם האישה זינתה או לאו. ולפיכך אם ניסית לכהן, הרי בדיעבד לא תצא ובלדה ממנו כשר. אך לכתחילה לא תינסה לכהן, ומכיוון שמחשיבים את הולד לממזר, הרי בוודאי אין ראוי לכהן לישא את אמו משום חשש זונה. על החיות חטא היו המרננים אחריה מדברים בגנותה בזמן שהיא ארוסה, ואומרים שהיא נבלה עם ארוסה וגם עם אנשים אחרים, אף על פי שאנו יודעים בוודאות שבאה עליה ארוסה בבית חמיב, הרי זה ספק ממזר, משום שייתכן שהוולד הגיע מאנשים אחרים על פי רינון העם שזינתה גם עם אחרים. דקשם שאנו יודעים שהפקירה עצמה לארוסה, הרי כך ייתכן שהפקירה עצמה גם לאחרים. ואם נבדקה ששאלו אותה ואמרה הוא בר זה מהרוסי, הרי זה כשר, משום שהם נאמנת להתיר את בנה כמו שביארנו בהלכות הקודמות. הלכה יוטט, אשת אישה הייתה מעוברת ואמרה הוא בר זה אינו מבעלי אלא מאיש זר, אינה נאמנת לפוסלו ולעשותו ממזר, והרי הבן בחזקת כשרות, שלא האמינה התורה לפסול את הבן, אלא האב, אך לא האמינה להם בכך. ואם אמר האב אינו בני, שממילא הוא ממזר, או שהיה בעלה במדינת הים, ולא ייתכן שנולד מאביו, אלא הוא בוודאי מאיש זר, הרי זה בחזקת ממזר. אכן הוא ממזר ודאי, שייתכן שנבלה לגוי, שאז אין העובר מתייחס אחריו כלל, אלא רק אחרי האם, והוא ישראל כשר. ואם אמרה האם, מגוי או מעבד כנעני נתברתי, הרי הוולד כשר, כאמור שאז הוא מתייחס רק אחריה. שאין הבעל יכול להכחישה בדבריה, דהבעל יכול להגיד רק שהבן אינו ממנו. או כשהוא במדינת הים, אנו יודעים בוודאות שהוא איננו ממנו. מנו, אכן הבעל יודע ממי אשתו נתעברה. מוסיף הרמב״ם, ואין העובר משתהה בימי אמו יתר על 12 חודש, ולפיכך אם הבעל לא היה בעיר במשך 12 חודשים עד ללידה, הרי בוודאי הולד איננו מהבעל, והוא ספק ממזר, אלא אם כן נבדקה אמו ואמרה מגוי או מעבד נתעברתי. הלכה חף, אשת היא שיצאה עליה כל שמועה שנתבררה בבית הדין שהייתה זונה תחת בעלה, והכל מרננין אחריה, שכולם מדברים בגנותה שהיא מזנה תחת בעלה, אין חוששין לבניה שהם הממזרים מהם, משום שרוב בעילות אצל הבעל, שהולכים אחרי הרוב ולפיכך הבן נקבע ככשר, ולכן מותר לישראל לישא ביתה לכתחילה, אבל היא עצמה חוששין לה משום זונה, והיא אסורה לכהן, והיינו משום דאף שרוב הבעילות הם של הבעל, ולפיכך הבן הגיע מסתמה מהבעל, מכל מקום מספיקה פעם אחת שהיא זינתה עם אדם זר, שעל ידי כך האישה עצמה נהפכה לזונה והיא נאסרת לכהן. ואם הייתה פרוצה יותר מדי, שמרננים אחריה שהיא מזנה הרבה תחת בעלה, הרי אף לבניה חוששים משום ממזרות, משום שייתכן שרוב בעילותיה היו משל אחרים. הלכה חפה להבדין תורה שספק ממזר הבא מספק איסור ערווה מותר לבוא בקהל להתחתן עם ישראלים, שנאמר בפרשת כי תצא לא יבוא ממזר בקהל השם, ודרשו חכמים ממזר ודאי הבא מאישה שהיא בוודאי ערווה עליו אסור לבוא בקהל ולא ספק ממזר, אבל חכמים עשו מעלה ביוחסין שמחמירו בעניין היחוס המשפחתי ואסרו גם הספקות לבוא בקהל השם, לפיכך ממזר ודאי מותר לישא ממזרת ודאי, אבל ממזר ספק, או שטוקי שאין ידוע מי הוא אביו וגם הוא ספק ממזר, או הסופי שאספו אותו מהשוק ואין ידוע מי הם אביו ואימו שגם הוא ספק ממזר, אסור לישא בת ישראל, שמה הוא ממזר אסור בישראלית. ממשיך הרמב״ם בהלכה חף ב', ואסור לספק ממזר גם לישא ממזרת, שמה הוא אינו ממזר אלא ישראל כשר הוא, ואפילו ממזרת מספק אסורה לו, אף על פי שאין הוא ספק ממזר ואין היא ספק ממזרת, מכל מקום היא אסורה עליו, שמא אחד מהן אינו ממזר, והשני ממזר ודאי, וממזר של דבריהם, שאין הוא ספק, אלא הוא ודאי ממזר, אלא שממזרותו היא רק מדרבנן, משום שנולד מאיסור אשת איש דרבנן וכדומה, מותר ליסה ממזרת של דבריהם, משום שאין כאן שום חשש, הרי שניהם באותה דרגה של ממזרות. וכן שאר הספקות, דיינו שטוקי והסופי, אסורין ליסה זה מזה, שמא אחד מהם כשר והשני פסול. הלכה חף ג' כיצד הספקות אסורין לבוא זה בזה, שטוקים והסופים וספק ממזרים אסורין לבוא זה עם זה, כאמור מחשש שמא אחד מהם כשר והשני פסול, ואם נסו לא יקיימו, שאסור להם להישאר עם נשותיהם אלא יוציאו בגט, שאסור להם לקיים משום שמא אחד מהם ממזר, אך כאשר הם מוציאים הם חייבים גט, שמא שניהם כשרים או לאידך שניהם ממזרים והקידושין תפסו. והוולד מנישואים אלו ספק כאבותיו, ואין לספקות אלו תקנה לישא אישה, אלא שיסו מן הגרים, שכאמור ממזר מותר בגיורת, והוולד הולך אחר הפגום, שגם לוולד יהיה דין ספק ממזר. וכפי שמבאר הרמב״ם בהלכה חף ד', כיצד שטוקי או הסופי שנשא גיורת או שפחה משוחררת, שמותר לו לישא אותה, או גר ועבד משוחרר, שנשא שטוקית או הסופית, שמותר לו לישא אותה, הרי הוולד שטוקי או הסופי, כי כאשר אחד ההורים הוא פגום, אף שהשני כשר, הפגם עובר גם לוולד. הלכה חפי, הסופי שנמצא בעיר שיש בה גויים, בין שהיה רוב תושבי העיר גויים, או אפילו אם רוב תושבי העיר הם ישראל, הרי זה ספק גוי לעניין יוחסין. אך אם קידש אישה, היא צריכה גט מספק, שמה הוא יהודי. ומי שהרגו אינו נהרג עליו, משום שאין חייבין מיתה, אלא להריגת ישראל, ואף ברוב ישראל, אנו חוששים למיעוט הגויים, ואי אפשר להרוג את הרוצח שלו. ממשיך הרמב״ם בהלכה חווה, והתבילו בית דין לאותו הסופי, לשם גירות, או שטבל בעצמו מי שיגדיל, ונעשה ודאי יהודי, הרי הוא כשאר הסופים הנמצאים בערי ישראל, שדינו כיהודי ודאי, די שהוא ספק ממזר. וכאשר הוא לא התגייר, ואם היה רוב העיר גויים, מותר להכילו נבלות כגוי, משום שהולכים אחר הרוב, ואם היה רובן ישראל, הרי בוודאי שאסור להכילו נבלות, ואף מחזירים לו עבידתו כישראל, דאף שאין חובה להחזיר את עבידת הגוי, הרי מכיוון שרוב תושבי העיר הם ישראל, מחזירים לו את עבידתו. ואם הם מחצה על מחצה, שמחצית מתושבי העיר הם יהודים ומחציתם גויים, מצווה להחיותו כישראל, דיינו לתת לו צדקה ולדאוג לו למחיה, ומפקחין עליו את הגל בשבת, ומכיוון שהוא ספק יהודי, הרי מחללים עליו את השבת, לפנות מעליו את הגל של האבנים כדי להציל את חייו. והרי הוא לעניין נזקין, במקרים שיש הבדלים בדיני הנזקים של יהודי לגוי, ככל ספק ממון, שהיות שהוא ספק גוי ספק יהודי, הרי ישנו ספק האם ישנו חיוב נזקין לגביו כמו של יהודי, ולפיכך הדין הוא כמו בכל ספק ממון שהמוציא מחברו עליו הראיה. מחדש הרמב״ם בהלכה חף זין, יראה לי שכל מדינה עדיין הוא עיר שיש בה שפחה כנענית או גויה ראויה ללד, הרי אף שרובם המוחלט של העיר הם ישראלים, הועיל והסופיה נמצא שם, שאין ידוע מי הוריו, ספק גוי או ספק עבד, שמה נולד מהגויה או מהשפחה, כשאיסה גיורת כמו שביארנו, שמכיוון שהוא ספק ממזר ומותר רק בגיורת, הרי זו ספק אשת איש, כי ייתכן שהוא גוי ואין קידושיו תופסים, והבא עליה, אדם זר שאיבה לתותה גיורת שהוא נסע, פטור, שאין נורגין על ספק איסור אשת איש. מוסיף הרמב״ם וכן יראה לי שהשטוקי שאין ידוע מי הוא אביו שנשא אישה שאפשר שירבה עליו מצד אביו, כפי שיפרט הרמב״ם בהלכה הבאה, הרי אשתו היא ספק אשת איש, שמה היא ירבה עליו ואין קידושין תופסין בעריות, וממילא אם אדם זר ייבל אותה לא יארגו אותו. ממשיך הרמב״ם בהלכה כפחת, ואיזוהי האישה שאפשר שתהיה ערבה עליו על הסופי, וממילא היא תהיה רק ספק אשת איש? כל אישה שהיה אביה או אחי הקיים כשנתברה בו אמו של הסופי, ואז ייתכן שאותה אישה היא אחותו או אחות אביו, וגם כל אישה שנתגרשה או נתאלמנה ובעלה הקודם היה קיים כשנתאברה אמו, שמה אשת אביבי או אשת אחי אביב. אלא שכאן נשאלת השאלה לאידך גיסה, שואל הרמב״ם בהלכה חפתת, ומניין אני אומר שאין השטוקי והסופי אסור בכל אישה שאפשר שתהיה ערבה עליו? דרי אנו אומרים שכשהוא נשא אותה היא רק ספק אשתי שמה היא ערבה עליו, ואם כן שהיא ספק ערבה עליו, מניין לנו שמותר לו לשאת אותה כלל? מבאר הרמב״ם שרי הקשר שנבדקה אמו, שאמרה שנבלה לקשר, אך איננו יודעים מי הוא אביב הקשר, אינו אסור בכל אישה שאפשר שתהיה ערבה עליו. וזהו המקור לדברי הרמב״ם מדברי חז"ל, ואתה מבאר הרמב״ם את המקור לכך בתורה. והרי נאמר בתורה בפרשת קדושים, אל תחלל את ביתך להזנותה, שלא יבלו אותה הרבה אנשים, משום שעל ידי זה כהמשך הפסוק ומלא הארץ זימה. ואמרו חכמים שאם יעשה זה, שייתן להרבה אנשים לבול את ביתו, נמצא אב נושא ביתו, ואח נושא אחותו, משום שלא יהיה ידוע מי הוא האב של הבלת שיוולד לביתו. ואילו היה הדין שכל מי שאינו יודע אביו בוודאי אסור בכל אישה שאפשר שתהיה ערבה עליו מספק שמה היא קרובת משפחה מצד אביו, לא היינו באים למידה הזאת לעולם שהאב יישא את ביתו ואח את אחותו, דף שהוא מאפשר לכל לבוא על ביתו, ולא נדע מי הוא אביו של הולד שיוולד לה. הרי מספק לא ניתן לאותו ולד לבוא על שום אישה שייתכן שהיא תהיה ערבה עליו, ולא תהיה הארץ מלאה זימה, ואם כן יתבטל הטעם שכתבה התורה לאיסור זה. הלמדת מתוך דברי התורה שאין אוסרין עריות ומחזיקין אותן בשער בשר בקרבת משפחה בספק עד שיוודא בוודאי שזו ערבה עליו. דהיינו שאם יהיה ספק ערבה ממשי כגון אישה שנתקדשה בספק קידושין, בוודאי שהיא אסורה. אך אין אנו אוסרים על אדם שאינו יודע מי הוא אביו כל אישה שאפשר שתהיה ערבה עליו. שאם אתה אומר כן שכל מי שאינו מכיר את אביו אסור על כל אישה שייתכן שהיא ערבה עליו, הרי כל היתומים שבעולם שלא הכירו את אבותיהם, אף שהם לא בגדר שטוקי, היו אסורים להינשא בכל מקום, שמא יפגעו בערווה, כי שמא אותה אישה שהוא נושא היא קרובת משפחה של אביו, שלא הספיק להכירו, אלא בוודאי שלא אסרו משום אפשרות של ספק כזה. הלכה למד, אבלת שהיה מושלח בדרך, ובא אחד ואמר בני ובני ישלחתיו נאמן ואבלת כשר, וכן אמו נאמנת להכשירו, כאמור שהאב והבן נאמנים על בנם להכשירו. אבל אם כבר נאסף מן השוק על ידי האדם אחר, ובאו אבי ואמו אחר כן, ואמרו בנינו אין נאמנים להכשירו, הואיל ויצא עליו כבר שם הסופי, שהוא קיבל כבר דין של הסופי שהוא ספק ממזר, ואסור לבוא בקהל. והמאירי מוסיף כאן סברה שאם הוא בנם, מדוע איחרו כל כך לומר כן רק לאחר שאספו. ממשיך הרמב״ם ובשני רעבון שיש רעב בעיר, נאמנין או רב להכשירו גם לאחר שנאסף, שמפני רעב ישליחו, והן רוצים שיזונו אותו אחרים, שיאספו מהשוק ויתנו לו לאכול, ולפיכך שתקו עד שנאסף, כי הם חששו שאם הם יאמרו עוד קודם לכן שהוא בנם, אף אחד לא ייקח אותו כדי להכילו. הלכה למדלף, נמצא הולד מהול, או שהוא חתל, שהוא מעוטף בבגדים, או שהוא מלח, שפיזרו עליו מלח כדי לחזק את איבריו, או שהיה כוחל בעיניו, משחה כחולה שמניחים על העין ליופי ולרפואה, או הקמין בצברו לשמירה, או שנמצא תחת אילן מסובך, דיינו סבוך בענפים שאין חיה נכנסת לו, והיה סמוך לעיר, וניכר שמישהו יניחו שם כדי שישמר, או שנמצא בבית הכנסת הסמוך לרשות הרבים, או שנמצא תינוק בצידי רשות הרבים, אין כאן משום הסופי שאין לחשוש שנולד באיסור, שמאחר שאין משמרין אותו שלא ימות, הרי בחזקת כאשר הוא, דאין לחשוש שהוא נולד באיסור ואין הוריו רוצים בקיומו, שהרי אז הם לא היו שומרים עליו. אבל אם נמצא מושלח באמצע הדרך או רחוק מן העיר, שאין סיכוי שאדם ימצא אותו שם אפילו אם יניחו תחת אילן, או בבית הכנסת הרחוק מהעיר שאז מסוכן להניחו שם, או שנמצא תלוי באילן מקום שחיה מגעת לו, הרי זה הסופי. דבלד המושלח בצורה כזו, ייתכן שנולד באיסור, ולפיכך הוא אסור מספק. הלכה למדבט, נאמנת חיה מיילדת לומר, זה הבן כהנו, או לוי, ובכך ליחסו, או לחלופין לומר שהוא נתין או ממזר, ובכך לפוסלו, מפני שלא הוחזק ואין לנו יודעין יחוסן, לפיכך סמכו חכמים על דבריה, מכיוון שעל פי רוב, זוהי הדרך היחידה לדעת את יחוסו. במה דברים אמורים? בשהוחזקה מיילדת בנאמנות, ולא עירר עליה אדם מעולם, אבל אם עירר עליה אפילו אדם אחד, ואמר בשקר מידע, אינה נאמנת לומר שהוא כהן או לוי או לפוסלו, והרי הבן בחזקת כשר, ואין לו ייחוס שאינה נאמנת לומר שהוא כהן או לוי. הלכה למד ג', דבר ברור לאור מה שנכתב בהלכות הקודמות, שהשתוקי אסור לישא שתוקית, והסופי אסור באסופית, מפני שהן, דיינו הן הבעל והן האישה ספקות, ושמה האחד מהם כשר והשני פסול, שהם אסורים להינשא זה לזה. אבל ממזרים ודאים ונתינים, מכיוון ששניהם פסולים בוודאות, הרי הם מותרים לבוא זה בזה. והנתינים אלו הגיוונים שהם בעצם גרים, וגר מותר בממזרת, אלא שדוד גזר עליהם שלא יבואו בקהל, וזהו פסול באופן של ודאי, ואף שאיננו אותו גדר פסול של ממזר, מכל מקום הם מותרים זה בזה. והוולד ממזר, משום שהוולד הולך אחר הפגום, שהממזר פסולו חזק יותר, שהוא פסול תורה. ושתוקי והסופי שהם ספק ממזרים, מותרים בנתינים ובשאר הגרים, שהרי ממזר מותר בגיורת. ואף שדוד גזר על הנתינים שלא יבואו בקהל, הרי לעניין ממזרים אפילו מספק הוא לא גזר עליהם. והוולד ספק, ולפיכך הוא הולך אחר הפגום. וכאן מסתיים הפרק ה-15.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.